טוב, אנחנו עדיין בספר שופטים, נדמה לי. כן. פרק ב', פסוק ו'. פעם הקודמת בעיקר עסקנו בפנחס ובכל מה שקשור ונקרא שם המקום בוכים. וישלח יהושע את העם וילכו, ובני ישראל ישנח לנחלתו לרשת את הארץ, חזרנו לספר יהושע, ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יהיו חיים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל. כל זה כתוב לנו בסוף ספר יהושע וחוזר כאן. כלומר, יש לנו מעין ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. אם אתם זוכרים, זו פרשה שכתובה גם בראשית פרק מ"ו. זוכרים את זה? אלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, בכל יעקב ראובן וכולי וכולי וכולי. והיא נאמרת בקצרה, גם בתחילת ספר שמות, ושם כתוב, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדורו, בני ישראל פרעו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם, ויקום מלך חדש למצרים, זה בדיוק יהיה התוכן כאן. ובכן, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים. שוב, אני מזכיר לכם, יהושע הוא משיח בן יוסף הראשון, כן? גם וימות יוסף בן 110 שנים, זה נגמר. ויקבירו אותו בגבול נחלתו בתמלת חרס בהר אפרים מצפון להר געש, ויקבירו אותו וישם בארון במצרים, וגם כל הדור ההוא נאספו אל אבותיו, וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, תראו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. על פניו נראה שאולי ההקבלה הזאת, אולי, אני מעלה את זה כאפשרות, היא בסיס למדרש שאומר על ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, מביא את הפסוק בהשם בגדו בנים זרים ילדו עתה יוכלו חודש את חלקיהם, חודש מלך חדש, לא בדיוק דומה, אבל העיקרון שנלמד משם הוא מאוד מאוד ברור, שאולי אם קם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, מה זה אומר? שהדור החדש שקם אצל בני ישראל לא ידע את יוסף. כאן אני לא מתכוון אשר לא ידע את יוסף שהציל את מצרים מרעב, אלא כאן אני מכוון אשר לא ידע את יוסף שניצל מחטא אשת פוטיפר. כן, כלומר, קם דור חדש, בהשם בגדו, בנים זרים ילדו, כלומר, דור שלא ידע את יוסף, במובן של, אולי אפילו הייתי אומר, לא הייתי הולך לאשת פוטיפר, אולי הייתי הולך למקום אחר, כן, שקם דור חדש שלא ידע את יוסף, שמאוד מאוד השתדל שבני ישראל יגורו לבד בארץ גושן ולא יתערבו במצרים. כן, והם ותמלא הארץ אותם, כלומר עזבו את ארץ גושן והלכו להתנחל בארץ הנילוס. כן, כלומר, ורק בגלל שבני ישראל ידעו את יוסף, אז גם פרעה מלך מצרים לא ידע את יוסף. גם כאן, גם דור אחר אחד השם, אשר לא ידעו את השם, גם את המעשה אשר עשה לישראל. כאן נמד שהספקנו לדבר כבר על הבעיה בכלל של הדור השני, שבו הכל נראה מובן מאליו, ויש איזו תחושה, נולדנו בארץ, וזוהי ארץ שלנו באופן טבעי, באופן נכון, וזה לא ככה. וברגע שזה באופן טבעי, אז ויעשו בני ישראל את הרע בעלי אדוני, ויעבדו את הבעלים. אמרתי פעם למה בגן העדן החטא התחיל מחווה. נקודה לדעתי קריטית העניין. החטא בגן העדן התחיל מחווה ולא מאדם. כמובן יהיו מי שיזרמו לכיוון של נשים דעתן קלה וכל מיני דברים, אני רוצה ללכת לכיוון שונה לחלוטין. ההבדל הבסיסי בין אדם לבין חווה הוא שאדם לא נוצר בגן. הוא הובא לגן לעובדה ולשומרה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, כן, ואז ויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, ויעש משם את האדם אשר יצר, ואז ויקח השם אלוהים את האדם ונכון בגדן לעובדה ולשומרה. ומה מבחוץ הוא בא לגן, הוא בא כמי שצריך לעבוד בגן. חווה נוצרה בתוך הגן. איך תאיים עליה? על אדם ניתן היה להם, אדוני, אתה באת לכאן, מבחוץ. אתה נמצא כאן כדי לעשות את העבודה. בשביל זה אתה כאן. אם אתה לא עושה את העבודה, אין לך בשביל לשבת כאן. מה לי ולמקום שלי בבית, בבית המדרש? זה לא בית שלי, לא קניתי את זה, לא את הכיסא, לא את השולחן, שום דבר שם לא שלי. זה הכל ניתן לי לצורך העבודה שלי. אם אני מסיק לעשות את העבודה, אני צריך לפעלות את המקום. חווה נולדה בתוך הגן. לאן תגייש אותה? זה המולדת שלה. כל אלה שנולדו לאריתראים, לא, לא את המדינה שלהם, לא מכירים, זה נוף ילדותם. כן, אתה לא יכול להוציא אותם. את חווה אתה לא יכול להוציא. יש באמת מישהו שהוא מהמשפחה, כלומר, ברגע שיש לך בן משפחה ויש לך איזה מישהו זר בבית שמשתוללים ביחד, אז לבן אתה נותן שני פליקים, את הזר שמשתולל אתה מגרש החוצה. חווה קיבלה באמת איסורים. הרואה הבית, ספונך וירונך, היא לא גורשה אף פעם מהגן. היא הלכה בעקבות אדם ראשון, הוא הלך בעקבותה בחטא, היא הלכה בעקבותה בעונש. אבל השם לא, לא, כן. בסדר, לעניין שלנו, אז הדור השני כבר מרגיש שזה נופי ילדותו, ושלא שייך להוציא אותו מכאן, ולא מבין את ההתניה של פרשת והיה עם שמוע. כן, של שרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף השם בכם ועבדתם במהרה מעל הארץ. כן, הדבר הזה בדור השני כבר לא נראה ברור. כן, כלומר, אתם באתם מבחוץ ואתם תצאו החוצה. והדור השני מתחיל. רגע, שזה מובן מאליו, אז כל העסק נראה אחרת, כמו עם המדינה. ועזבו את אדוני ועבדם ומציאו אותם מארץ מצרים ולכו אחרי אלוהים אלוהים אשר ספרתם והשתחוו להם והכיסו את אדוני. ועזבו את אדוני ועבדו לבעל ולהשתוות, כלומר אלוהי העמים. כאן ההשפעה התרבותית הייתה מאוד צפויה. וחרף אדוני מישראל ויתנה ביד שוסים וישוס אותם, וימכרה ביד אלוהים מסביב לא יוכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. זה כמובן אמירות כלליות לגבי כל הספר. בכל השקעה עשו יד אדוני הייתה פעם לרעה, כאשר דיבר אדוני מחד שנשבע אדוני עליהם ועצר להם. שוב, אני חוזר אל נקודת ההתחלה. ואני שוב רוצה להסביר, דבר שכבר אמרנו אותו, אבל חשוב לי שיהיה לנו בראש כל הזמן. החטא הקדמון הוא אי הורשת הכנענים מן הארץ. אי הורשת הכנענים מן הארץ זה דבר שמתפצל לנו למספר משמעויות. אני רוצה לדבר קודם כל על המשמעות הראשונה שנמצאת כאן לפנינו, ויצא לנו להגיד אותה בפרק הראשון. יש עצם עובדה שהכנעני יושב בקרבך, וכאן יש זליגה תרבותית כזו או אחרת. ישנה הנקודה שאתה לא הורשת את הכנעני מנקודות מפתח. ראינו את הדוגמה הזאת היטב בשבט מנשה, אם אתם זוכרים, כן, שלא הורישו לא את בית שאן, ולא את יבלעם, ולא את הענך, ולא את מגידו, ולא את דור. ולמעשה יצרו איזשהו קו שלם שחוצץ בין צפון הארץ לבין מרכזה ודרומה. וכאן אתה ניצב לפני בעיה, שיש לה שלושה פתרונות. פתרון אחד, או להילחם בכנעני ולרשת את כל הערים האלו וסביבותיהן מידו, כלומר לכבוש מחדש. זה נגיד האפשרות של הימין. ישנה האפשרות של המרכז, שהייתי אומר, לסבול. כלומר, לא להילחם בכנעני, וגם לא לכרות איתו ברית, לסבול. אז מה שנקרא, והולכי נתיבות ילכו בימי שמגר בננן ובימי יעל, חנו רוחות והולכי נתיבות ילכו רוחות הכלכלות. כלומר, אתה באמת אין לך דרך טובה להגיע אל הצפון, ואתה צריך ללכת בכל מיני דרכים עוקפות כאלה או אחרות, ולסבול מתגרת ידם של הכנענים, ואיפשהו לחיות, באיזושהי צורה. הדרך השלישית היא לכרות איתו ברית. ואז כשאתה מוריד את הברית, אז אתה נותן לו והוא נותן לך, וקראת את הברית, ואז אתם בגובה שווה בשווה, ואתה נותן לו דברים כאלה, והוא נותן לך דברים אחרים. ואז אתה כמובן גם חייב להסכים לעבודה שלך. שלא, על הערים הרמים ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן, וזה הדברים שהוא דורש. מובן זה שהוא נותן לך לעבור. מובן זה שהוא לא מציק לך בדרכים. כריתת הברית הייתה בעיה, זה היה המפנה הגדול באוסלו. המפנה הגדול שהיה באוסלו זה היה מה שקראו לחיצת היד, כן, עם ראש הטרוריסטים של אז יאסר ערפאת. זאת הכריתת ברית. על כל המשמעויות שלה. שוב, אף אחד לא הלך לכיוון של הימין, תכבוש את הארץ מחדש. והלכו רק בחומת מגן, כבשו את הארץ מחדש, כעבר באמת הדברים הגיעו עד ללא נוסף. היו 135 הרוגים בחודש אחד. 180 הרוגים בשלושה חודשים. זה הדבר שאי אפשר היה לסבור. אמר לי אישית ראש השב"כ, הוא היה אצל ראש השנה, אמר לו, אם אתה לא יוצא למלחמה, כל העסק מתפרק לך. הוא אמר, מדינה לא יכולה לסבול כזה. ואז יצאו חומת מגן. בשנה מסוימת היה מאוד עגום, אבל בואו נגיד, היה משהו אחד, אני לא יכול להגדיר אותו כטוב, אבל בואו נגיד לפחות משהו. כן, הפיגוע במלון פארק היה בליל הסדר, זה היה ב-31 למרץ. התאריך הנוצרי, תבדקו, זה היה 31 למרץ. אז מבחינה סטטיסטית, זה עוד עכשיו על החודש הקודם, ואז הוא הציג לו, יש 135 הרוגים בחודש. אי אפשר, מדינה לא יכולה לעמוד בזה. ואז באמת, יצאו למלחמה. אבל אלה האפשרויות שעומדות. שוב, מה שבא מלאך השם ואמר, אמר רק דבר אחד. גם אם אני לא דורש מכם לכבוש, אל תכרתו ברית. אל תכרתו ברית. אז יש סבל, יש עימותים, אז יש סבל, יש עימותים. אל תכרתו ברית, והם גם כרתו ברית. ואז כשכרתו ברית, ככה זה נראה. ובסדר, אנחנו כולנו מכירים את הבעיה הזאת. אני נמשיך. רק גם אדוני שופטים ויושיעו מיד שוסיהם וגם שופטיהם לא שמעו כי זרמו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם סרו מהר מן הדרך אשר לקחו אבותם לשמוע מצוות אדוני לא עשו כן. וכהקים אדוני להם שופטים והיה אדוני עם השופט ויושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט כי ינחם מנהקתם מפני לוחציהם ודוחקיהם. והיה במות השופט ישובו וישחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם לא יפילו מעליהם ובדרכם הקשה. כלומר, כאן אנחנו מגיעים למחזוריות שתלווה אותנו עכשיו לאורך רוב ספר שופטים. וכאן אני עובר בפסוק כף למשמעות בפרק שלנו. ויחרף אדוני בישראל, והיום היה אשר עברו הגוי הזה את ביתי אשר ציוויתי את אבותם ולא שמעו לקולי. גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם מן הגויים אשר עשה ויהושע וימות. למען נסות בם את ישראל השומרים הם את דרך אדוני ללכת בם, כאשר שמרו אבותם אם לא. והיה לך אדוני את הגויים האלה לביתי ורישה מהר ולא נתנה ביד יהושע. ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בהם את ישראל, את אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, רק למען דעת דורות ישראל למדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. חמש זרני פלישתים והגנעים והצילמים והאחיבים יושב הרלבונו מארבע על החמונות לבוא חמד, והם לנסות בהם את ישראל לדעת, הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני, אחדי האמורי והפריזי והאחיבי והיבוסי, ויקחו בנותיהם להם לאנשים ובנותיהם נתנו לפניהם ויעבדו את אלוהיהם. כאן אני מתבלבל לחלוטין, הפרק הזה. לא, מוצא את ידיי ואת רגליי. אני רוצה לשאול שאלה, לא בדיוק בשיטה אמריקאית, כי בשיטה אמריקאית אני צריך לענות 4 תשובות, אני אענה 3 תשובות ואתם תבחרו מה התשובה הנכונה. מהי משמעות העובדה שעם ישראל לא הוריש את הכנענים מן הארץ? תשובה אחת, זה החטא. היינו צריכים להוריש אותם ולא עשינו את זה. זה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו, אם לא תורישו את יושבי הארץ מתחם והיה אשר דימיתי לעשות להם ועשה לכם. כלומר, אתם מצווים ואורשתם את הארץ ושבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. ובכן, היא הורשת הכנעני. האם זה החטא? שתיים, זה הניסיון. כתוב, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, לכן, להוסיף להוריש למען נסות בם את ישראל, השומרים את דרך השם ללכת בם כאשר שמרו אבותם, אם לא. והוא אומר עוד פעם, והיו לנסות בם את ישראל, לדעת הישמעו את מצוות השם, אשר ציווה השם את אבותם ביד משה. כלומר, זה ניסיון מאת השם. שלוש, זה העונש. כלומר, מה הוא אומר כאן? יד אשר עברו הגוי עשה את בריתי אשר צוויתי את עבדה ולא שומרים לגלי, גם אני להוסיף להוריש איש מפני מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. ובכן, איך להתייחס לאי הורשת הכנעני? דיברנו על זה? לא. איך? מה?
למדנו את זה ביהושע.
אז בסדר, אז נחזור על זה כאן. איך להתייחס אל אי הורשת הגויים בארץ? החטא, הניסיון או העונש? אברהם לוקח את יצחק לשחוט אותו בהר המוריה. תשאלו את כל המודרנים, מה יגידו לכם? זה החטא. הוא הולך לשחוט את הבן שלו. על פי פשט התורה, זה הניסיון, על פי הרשב"ם. זה העונש, על זה שהוא קראת ברית עם אבי מלך מלך פלישתים. כלומר, גם כאן, אני שואל, זה החטא, זה הניסיון או העונש? יאללה צודק, אנחנו דיברנו על זה בספר יהושע, ומבחינה זאת חשוב, וכדי לענות תשובה, אני שוב רוצה לסרטט את המפה, כדי להבין שכשאנחנו מדברים על הגויים שלא הורשו, אנחנו מדברים על שני דברים שונים. אין פה עוד צבעים. טוב, צבע אחד קצת חבל. בסדר. זה קצת יותר רחב, לא כל כך פרופורציונלי. פחות או יותר זאת ארץ ישראל, ורגע, יש פה משהו? יש. צבע, צבע. אני עכשיו אסמן בירוק באופן שרירותי. אני מסמן לומר את הדברים האלה. וכדומיהם. כלומר, אני מסמן כאן מושבות כנעניות בתוך עם ישראל. כאן זה פחות או יותר מה שאמרנו על בית שאן ובנותיה, עד דו ובנותיה. לא היה לי אפילו מקום לעיגול חמישי, אז השארתי זה בארבעה עיגולים. כן, פחות או יותר. אבל סימנתי פה כל מיני כיסים של גויים שנמצאים כאן. עכשיו, אם היה לי עוד צבע, אבל אין, אז אני אסמן את זה גם כן בירוק. ובואו. הבנתי עד נחל מצרים. כל האזור הזה. ויכולתי אולי לסמן עוד אזורים. כלומר, סימנתי גם כיסים וגם אזורים בארץ ישראל שלא נכבשו. כאן אני חוזר לשאלה ששאלנו. ברור שכשאני מדבר על הכיסים שלא נכבשו על ידי השבטים, אני מדבר על החטא. אתה משאיר בתוכך כנענים, לדבר הזה יש שתי משמעות. קודם כל, זליגה תרבותית טבעית עם השכנים, שאתה עושה איתם עסקים כאלה ועסקים אחרים וכו' וכו' וכו'. רואים מה שקורה בפרק ראשון של עבודה זרה, ואחר כך זה מופיע גם בשולחן ערוך, סימן ביורדיה, סימן קופנון א' וסביבותיו. כן? כמה נהגו להקל מדין הגמרא בכל ענייני עסקים עם עובדי עבודה זרה, בלמכור להם, בלקנות מהם, בלהזכיר להם, בלזכור מהם, בכל הדברים האלה. מציאות החיים. מציאות החיים, אתה חי עם גויים, אתה תגיע לזליגה תרבותית כזו או אחרת. והדבר השני הגרוע יותר, זה מה שדיברנו מקודם. אתה גם תכרות איתם ברית. כדי שאפשר יהיה לסדר כל מיני דברים. תיאורטית, חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה. אבל בואו נגיד שמחר יתחילו צרות בגליל, כן? יש לנו שם התנחלויות כמו מורשת וכדומה שנמצאות בין הרבה יישובים ערביים, ונגיד שבגליל יתחילו צרות עם ערבים. ואז מדינת ישראל, במקום לשלוח לשם משטרה, ואולי כשצריך צבא כדי לדכא את המאומות וכדי לדכא את חסימות הדרכים, אז מדינת ישראל נגיד בואו נגיע להסכם. כן, המדינה הזאת היא לא בדיוק מדינה יהודית, היא גם של ערבים, ויש כאן שני לאומים, וכל לאום יש לו זכויות אלו, זכויות אלו, כלומר יגיעו איתם לברית. אז יהיה שקט בכבישים, אבל זה יהיה אסון. בכל הרעיון של הקמת מדינה יהודית. יגיעו להסכמי ברית כאלה עם הבדואים בנגב, שזה גם מתחילה להיות בעיה. אוי ואבוי. היום אנחנו סובלים. אבל היום ברור לנו שאם אנחנו נצא להפסיק לסבול, אנחנו צריך לכבוש את זה מחדש. חס וחלילה, יכול להגיע מישהו שיגיד, אנחנו צריך לראות את הברית. כלומר, הבעיה של הכיסים שתיארתי מקודם, היא גם בעיה של זליגה תרבותית, וגם בעיה של ברית על כל המשמעויות שלה. ברור לחלוטין, זה החטא. אין על מה לדבר. העונש והניסיון, או יותר נכון, הניסיון והעונש קשורים בקטעים שמסמנים כך, וזה מה שמופיע לנו כאן באמת בתחילת פרק ג', שיש לנו 15 נפלישתים וכל הכנעני והצידוני והחיבי יושב הר הלבנון מהר בעל חמרון עד לבוא חמת, אלא פחות או יותר הדברים שאני סימנתי כאן. זה ניסיון ועונש. איך זה גם ניסיון וגם עונש? אני מחלק לשתי תקופות. בתקופה הראשונה זה ניסיון. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, אני עוצר, אני לא נותן לכם לכבוש את כל הארץ. תכף נראה למה. קודם כל, בואו נראה איך אתם פותרים את הבעיה הזאת. אחרי שתפתחו את הבעיה הזאת, אני אתן לכם להמשיך את הכיבוש. לא פתרתם את הבעיה הזאת, אז הקדוש ברוך הוא חורע פה, ומה הוא אומר? עכשיו, אני אינני נותן לכם להמשיך את הכיבוש ולהגדיל את הארץ. תישארו בארץ קטנה יחסית. יש בזה היגיון מעבר לשכר ועונשו. יש בזה היגיון גדול. משום שאם בני ישראל לא מורישים את הכנעני כמו שצריך, וכמו שאנחנו רואים, ככל שאתה מתרחק יותר מהמרכז לפריפריה, אז כך אתה מוריש פחות ופחות. אני מזכיר לך, וישב העשירי בקרב הכנעני, וישב נפתלי בקרב הכנעני, לא הכנעני יושב בקרבם, אלא הם יושבים בקרב הכנעני. אז ככל שתגדיל את הארץ, הבעיה הזאת תלך ותגדל. הבעיה הזאת תלך ותתעצם. בואו נגיד שמחר בא פה שליט, כן, ומחליט, אנחנו צריכים להגיע מנהר מצרים עד נהר פרת, ונגיד שיש לו הזדמנות פוליטית, ונגיד שהוא עושה את זה. אתה הופך להיות מיעוט יהודי בקרב הרבה מאוד גויים. זה מצב שכל העסק יקרוס לך פנימה, יש כאלה שאומרים שזה גם מה שקורה ביהודה ושומרון. אני לא חושב שזה נכון, אבל אני לא אתן עכשיו תשובות פוליטיות. אבל הבעיה היא בעיה אמיתית. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו לכבוש את כל החלקים האלה החוצה, אז זה יביא לקריסה פנימית. כי אתה בסופו של דבר כובש אותם, אבל אתה לא מוריש אותם. אתה לא מוציא אותם מכאן. אז אתה הופך להיות מיעוט בקרבם. כל העסק קורס מיעוט. זה מה שקרה לברית המועצות. תפתה להמון עמים ולהמון שבטים ולהמון שטחים. בסוף כל העסק קרס לה בתוך הפרצוף. והתפרקה. בסדר, נחזור לעניין שלנו. אז מה שבעצם קורה בפרק שלנו זה סיום תקופת הניסיון והמסקנה שיהיה העונש. מה שהקדוש ברוך הוא מחליט, אני לא מוסיף להוריש, תישארו בארץ ישראל קטנה יחסית, לפחות אתם כאן מהווים איזשהו רוב שעם כל הכנענים שנמצאים בתוככם, אבל אתם יכולים לשרוד כעם יהודי, כן, גם במינימום שבמינימום, וגם כאשר הם כל הזמן הולכים אחרי, נוהים אחרי תרבות הגויים. בסדר, על עתניאל בן קנז וקושן בן שתיים כבר דיברנו, נכון? יהודה, ירדן, כל הדברים האלה דיברנו. אז שוב, רק נזכיר, האיש הוא עתניאל בן קנז, אחי חלב הקטון ממנו. איך בדיוק? כלב בן יפונה, עתניאל בן קנז. קנז ייתכן שזה שם המשפחה הגדול. הרי גם כלב בן יפונה נקרא כלב בן יפונה הקניזי. כלומר, ייתכן שקנז זה אבי אבות המשפחה. כן, וזה המשמעות של עתניאל בן קנז. יש גם דעה בגמרא שהיה אחיו חורגו, היו מאמא אחת ושני אבות. אני מעדיף את הפירוש הראשון שאמרנו, כלומר, עתניאל בן קנז, קנז זה נותן לנו איזשהו שם של אבי אבות, ואולי האבא הפשוט הוא יפונה, אינני יודע. מכל מקום הוא המושיע כאן, כן?
אולי זה קשור לכניזי?
מה?
לכניזי אולי?
הזכרתי הרגע. לעם הכניזי, כתבו על זה, ניסו בזה כל מיני הרפתקאות. אני לא השתכנעתי מזה. טוב, אנחנו נעבור הלאה. זה כנראה מה שקרה שם אחרי מות יהושע, והסיפור שקשור באדוני בזק. וישימו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, ויחזק אדוני את עגלון מלך מואב על ישראל, על כי עשו את הרע בעיני אדוני. ויעזוב אליו את בני עמון ועמלק, וילך ויח את ישראל וירשו את עיר התמרים. ויעבדו בני ישראל את עגלון מלך מואב 18 שנה. ובכן, די פלא שעגלון מלך מואב מצליח לשעבד את ישראל, מואב בסך הכל עם קטן מאוד. אז נכון, וזה אנחנו נראה גם בהמשך הספר, שעמון ומואב מהווים לפחות בספר שופטים, לא רק בספר שופטים, אבל גם בספר שופטים מהווים עם אחד. כלומר, שני שבטים, אבל של עם מאוחד. הקשרים המשפחתיים ביניהם ברורים. אני מזכיר, נגיד, בעמוס. אז שם כתוב על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו, אז כתוב, והלך מלכם בגולה, הוא ושרם יחדיו, נאום השם. יש גם על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על סופה עצמות מלך אדום לסיד, לא משנה כרגע. אז כתוב, יכרתי שופט מקרבה, וכל שריה הארוג עמו, נאום השם. כלומר, כשבבני עמון יש מלך, אז אצל מואב יש רק שופט. זה גם יכול להיות להפך, כמו כאן, שהמלך הוא ממואב, ואז הוא אוסף אליו את בני עמון. אנחנו נראה אצל יפתח, שכשהוא נלחם נגד בני עמון, אבל על מה המאבק? בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערעור ובבנותיה ובכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה ומדוע לא יצאתם בעת ההיא. כלומר, על מה הדיון? הדיון הוא על ארץ מואב, שמלך בני עמון דורש אותה. כלומר, עמון ומואב מחוברים. בספר שמואל, עמון ומואב היו עמים שונים שאפילו היו בהתמודדות ביניהם. התמודדות, בריתות, כלומר, אבל היו שני עמים שונים, היו תקופות שונות בדבר הזה, זה כמו יהודה וישראל. כלומר, כאן אוסף אליו, מואב אוסף אליו בני עמון וגם עמלק. כלומר, עמלק מסתובב גם במדבר המזרחי ולא רק במדבר הדרומי. ועמלק כמובן נכון לכל פגע, עליו דווקא בישראל, אבל שכירי חרב, ותמיד אפשר להביא אותו לכל מלחמה. עם שמראש, עם של שודדים, של לוחמים, של כל הדברים האלה, לא עם שיושב בארצו. וילך ויהיך את ישראל וירשו את עיר התמרים. כבר שאלנו את השאלה אם עיר התמרים היא יריחו או איזושהי עיר בסביבותיה, בתורה זה לא חד משמעי. כתוב, ואת הנגב בקעת יריחו, ובקעת יריחו עיר התמרים עד צוער, בפרשת תפיסות הברכה, כן, בסוף התורה. לא ברור האם יריחו היא עיר התמרים, או הראה לו את יריחו והראה לו את עיר התמרים. כלומר, אבל בסך הכל יריחו באמת עיר מלאה תמרים, היום ככה מקובל לראות את יריחו כעיר התמרים, והם ירשו שם את כל האזור. אנחנו דיברנו על כך שדושנה של יריחו ניתן הרי לבני חובב, כן? והיה קטעי לחימן, והיה טוב אור אשר איתי בשם איתנו, ואת אבדולך, באמת יריחו, זה ממש חלבה ושמנה של ארץ ישראל, שילוב מנצח של הרבה מים והרבה שמש, ופירות מאוד מאוד יפים. והנה אנחנו שומעים כבר בפרק ראשון, שבני קני חותן משה, עלו מעיר התמרים, והלכו לנגב ערד. ואנחנו נראה עוד מעט, איך חבר הקני נפרד מכאן, ובני חובב חותן משה, והיה תעולה, זה לא מצעננים. כלומר, היה פיצול בין המשפחות השונות אצל בני חובב, חלקם עלו צפונה, חלקם הלכו דרומה, אבל זה קרה כנראה אחרי חורבן עיר התמרים וההשתלטות של מואב על המקום הזה, ומואב, ומלך מואב יושב שם, ומשם הוא משבד את בני ישראל. שוב, איך עמים כאלה קטנים כמו עמון ומואב, אפילו יחד עם עמלק, איך הם משעבדים את ישראל? אני מעריך שהם לא משעבדים את ישראל, אלא עם ישראל מפוצל כאן לשבטיו, ואנחנו מדברים על שבטי המרכז. כלומר, הם ודאי מצליחים לכבוש שם בעבר הירדן המזרחי, כמו בימי מישה מלך מואב, את חלקים גדולים מנחלות ראובן וגד, וגם חוצים את הירדן, עוברים מערבה, ומשעבדים את שבטי בנימין, אפרים וסביבותיהם. ויזעקו בני ישראל אל אדוני מלכם אדוני אליהם מושיע, היתרות בן גרה בן הימני, איש איתר יד ימינו. שירו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. אני מזכיר לכם, בני בנימין, בלע ובכר ואשבל, גירה ונאמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. לא כולם בנים של בנימין, לבנימין לא היו 10 ילדים. כמו שאנחנו רגילים לחשוב לאור ספר בראשית, הוא היה הבן הצעיר מכולם. ודאי שלא היו לו 10 ילדים, חלקם זה בני בניו. כמו שאנחנו מוצאים אחר כך בפרשת פנחס, כמו שאנחנו מוצאים בדברי הימים. כן, בדברי הימים, בפרשת פנחס כתוב, היו בני ולע, ארד ונאמן. כן, משפחת ארדין לנאמן משפחת הנעמין, כלומר, ארד ונאמן זה כבר נכדים של בנימין, שנולדו כמובן אחר כך, במצרים הם עוד לא היו, כשבנימין ירד. כאן אנחנו מדברים על גירה ועל משפחת גירה ואהוד בן גירה, כמובן יכול להיות שגם הלכת נקרא גירה. נראה עוד מעט את גילת היוחסין בדברי הימים. איש איתר יד ימינו, כן, באופן מפתיע, דווקא בשבט בנימין רוב האנשים היו שמאליים, כן, האיש איתר יד ימינו יופיע לנו גם בפרשת פילגש בגבעה, אפשר לראות את זה. כתוב בפרק כ' פסוק ט"ז על בני בנימין, מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל השערה ולא יחתי. כלומר שיד שמאל שלהם פעלה היטב, אבל הם היו דווקא בני הימיני היו שמאליים, כן, נגדיר את זה ככה. כאן העובדה שהוא איש איתר יד ימינו, זה חשוב כמובן כדי להמשיך את הסיפור, כדי להבין איזה יד הוא שלח, ותכף אנחנו נדבר עליו. וישלחו בני ישראל בידו מנחה לעגלון מלך מואב. ויעש לאהוד, כן, אהוד כנראה מכין איתם כבר משהו, הרי מתברר שכולם מחכים לו, ואז לאוד חרב אלה שתי פיות, גומד אורכה, גומד זה חצי ימה, ויחגור אותה מתחת למדיו על ירך ימינו. כלומר, חרב אלה שתי פיות, מה שנקרא, במקום אחר זה נקרא, חרב פיפיות, רמות על ביקרונם, וחרב פיפיות בידם. שני פיות, כלומר, שני חודים, שוב, ודאי לא בשני הצדדים של האורך, הכוונה בשני הצדדים של הרוחב. כלומר, בדרך כלל חרב, יש לה כמו לסכינים שאנחנו רגילים, כן? צד אחד עבה וצד אחד דק. כאן משני הצדדים זה חד, כדי שאפשר יהיה להניף את זה בזווית מסוימת, שתכף אנחנו נראה אותה, לא בזווית הרגילה, אבל זה חד משני הצדדים, אבל ברור שיש ידית, זה לא יכול להיות אחרת, אי אפשר יהיה לקחת אותה ביד, ויחגור אותה מתחת למדם על ירך ימינו. כלומר, המקום שבדרך כלל היו חוגרים חרב, איפה זה היה? בשמאל, כדי להוציא את זה עם תנופה. כלומר, אדם ימני, זה לא כמו אקדח. אקדח, אנחנו לא צריכים להוציא עם תנופה, אז אנחנו חוגרים אותו על ימין. אבל חרב, אתה צריך, אתה מוציא ונותן בסיבוב את המכה, אתה נותן אותה בסיבוב, לכן אחד שהולך עם גוי, תופלו לימינו, והסיבה הזאת, כלומר, שמי שיוכל לתת את המכה הראשונה, זה אתה, בסיבוב. זה יכול להיות עם חרב, זה יכול להיות עם מרפק, כן? כלומר, אם הוא יעמוד לשמאלך, אתה לא יכול לתת את זה, כן? אם הוא לימינך, כן? כלומר, מכת מרפק חזקה, וכך גם, אם כן, המקום החשוד לחגור בו את החרב, זה כמובן צד שמאל, אבל הוא, שהוא שמאלי, הוא חוגר אותה לימינו, ושם זה מקום פחות חשוד. ויקרא את המנחה לעגלון מלך מואב, והעגלון איש בריא מאוד, במקרא בריא זה לא ההיפוך של חולה, אלא ההיפוך של רזה. כלומר, בריא ושמן.
שמן.
שמן, כן. תכף נראה למה זה חשוב שעגלון הוא שמן. אגב, שוב צריך לדעת, במושגים מקראיים, אז כל המושגי היופי שונים מאשר אצלנו. כלומר, להיות כמה שיותר לבן וכמה שיותר שמן, זה יפה. אצלנו דווקא להיות שזוף ולהיות רזה, זה יפה. המקרא אומר, אל תראו לי שאני שחרחורת, ששזפת נהיה שמש, כלומר, זה לא צבע יפה. ולהיות שמן זה מאוד יפה. תסתכלו רגע, בואו נפתח נאמר בתהילים עין ג', יכול לפתוח גם באיוב, אבל תהילים יותר מוכר קצת. הוא מתאר שם פסוק ג' כי קינאתי בעוללים שלום רשעים יראה כי אין חרצובו למתם עוברי אולם, כלומר שמן הגוף שלהם, בעמל אנוש עיניים ואם אדם לא, לא ינוגעו, וההמשך לכן הנקת מו גאווה יעטוף שיט חמאס למו, כן? כלומר השומן העוטף, זה כמובן שומן של חמאס, יצא מחלב עיניימו, כן? העיניים שלהם יוצאות ככה מרוב מין שני גושי שומן שנמצאים כאן. גם באיוב יש תיאורים כמה חלב יש להם, כמה שומן, ויעס פימה עלי קסל, כן, כלומר, אני לא יודע מה הכוונה לסנטר כפול או הכוונה לבטן כפולה, אבל בואו נגיד, להיות שמן זה מאוד יפה. הסיבה היא פשוטה. למה לא? שמלך יהיה שמן? מאוד מעשי. סומו כזה. כמו יפני כזה. נשכב עליך ומועך אותך. אבל לא זוהי המטרה. הכוונה היא לומר, כן, אצלנו, ככל שאתה עשיר יותר, אז יש לך יותר כסף כדי ללכת לעשות כל מיני דיאטות יקרות. שם, ככל שאתה עשיר יותר, יש לך כסף יותר לאכול. כן. אז האוכל מביע את העובדה שאתה עשיר. והעובדה שאתה לבן ולא שזוף, זה אומר שאתה לא צריך להיות פועל עבודת כפיים. כן, אתה יכול להמשיך לשבת תחת הפריון ומישהו יישא אותך עליו. גם זה שאתה שמן, זה אומר שיש לך הפריון ולוקחים אותך במסע אלונקות כזה על הכתפיים. כן, נכון, מכיר את זה, וכך מובילים אותך, אז אתה יכול רק לאכול ולהשמין, ואתה לא צריך לעבוד ולא צריך להוציא אנרגיה. זה היה מאוד נחמד, לא היו שם חדרי כושר, כן? כלומר, כושר עשה מי שהיה צריך לעבוד בשדה. זה כל העסק עבד אחרת, והפוך כמו שאצלנו. בכל אופן, בדיעבד ההיגיון אצלנו הרבה יותר נכון, אבל אני לא חושב שהייתה להם כזאת מודעות לשאלות של בריאות, משקל ופיגמנטים בעור וכו'. אז גלון היה איש שמן, ותכף נראה כמה הדבר הזה חשוב, ואיך הדבר הזה בסופו של דבר יצר לו בעיה באמת. והגיע שגילה להקריב את המלחמה, ושלח את העם נושא המלחמה, הוא בא עם משלחת שלמה, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, והוא דבר לי, דבר סתר לי אליך המלך. והוא אומר, אז ויצאו מעליו כל העומדים עליו. על הפסוק הזה עוד נדבר. והוא בא אליו, והוא יושב בעליית המקירה שלו לבדו. כלומר, אין מיזוג אוויר. ואם אתה נמצא בעיר התמרים, ואם זה עוד קיץ, אז תנסו לחשוב, אתה נמצא ב-42 מעלות. אתה צריך לשבת באיזשהו חדר שקצת מקרר אותך. נמצא שם למעלה, נושבת יותר רוח וכדומה, אבל זה חדר שהוא יושב שם לבדו. ויאמר אהוד דבר אלוהים לי אליך, ויקום מעל הכיסא. וישלח לומד את יד שמאלו, ויקח את החרב מעל ירך ימינו, ויתקיע בבטנו.
אלוקים
אצלם
זה מכובד?
מה?
אלוקים
אצלם
זה מכובד.
אלוהים? לא, אז
אנחנו
תכף אנחנו נדבר על זה. בכל אופן, נדמה שהתמונה די ברורה כשמדובר באיש שמן. אין לנו פה כיסא מתאים, אז בואו ניקח שלושה כיסאות ונסביר את זה. זה המשענת, אופה, אתה עם הצילומים, נכון? זה אם כן המשענת, ויושב כאן איש מאוד שמן, אז הוא לא יכול לקום ככה. כן, הוא קם, הוא צריך כמובן להישען. זה בדיוק הרגע, אתם רואים, את המצב הזה, שאין לי שיווי משקל. אם אני עוזב את הידיים, אני מתפך. כן? זה בדיוק השלב ששתי הידיים שלי כבולות, שאני לא יכול להתגונן, וזה השלב שאהוד שולח את ידו אל החרב. כלומר, הוא חיכה לרגע הזה. אמר דבר אלוהים לי אליך כדי שהוא יקום. זה נשמע ככה קצת צורם. בחז"ל יש בבית מדרש, בגלל שקם לקראת אלוהים, אז זכה ויסתה ממנו רות המואביה. כן? כך מופיע במדרש. קצת צורם שאתה משתמש פה בגורם הדתי, כדי בסופו של דבר לתקוע בו חרב. אבל עניות הבנתי בנושא הזה שונה. כלומר, אנחנו צריכים לקרוא את הפסוק של דבר אלוהים לי אליך, יחד עם הפסוק הקודם. ומה הוא? וישלח את העם נושא המנחה, והוא שב מן הפסילים אשר את הגלגל, ויאמר דבר סתר לי אליך המלך, ואז הוא אומר דבר אלוהים לי אליך. כלומר, אלוהים שמדובר כאן זה לא אנוכי, השם אלוהיך אשר הוצאתי לך בארץ ישראל בית עבדים, אלא זה מישהו שמיוצג שם בפסילים שאהוד שב מהם. כלומר, אהוד בהתחלה הלך עם כל החבורה. הגיעו לפסילים, לכאורה כדי להתפלל, אולי כדי להודות על זה שהמלך לקח בידם את המנחה, אז להתפלל מנחה שם אצל הפסילים. ואהוד עוזב שם את כולם ופתאום שב אל המלך. המלך נמצא בחדר המקירה למעלה. יכול להיות שהוא רואה את זה. הוא רואה את אהוד חוזר מן הפסילים, כלומר, ייתכן שזכה לאיזושהי התגלות, או אני לא יודע מה, אולי דיבר עם הכהן, שנמצא שם אצל הפסילים, והוא באמת אמר לו, דבר אלוהים לי אליך, כלומר, אני צריך להגיד לך משהו אני לא יודע, מכל ילדי כמוש שהיו שם בין הפסילים האלה, או אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כל מיני כאלה, ודבר אלוהים לי אליך, לא יודע. להבנה הזאת שזה הקדוש ברוך הוא, הפרק הזה נראה לי צורמני, לא יודע. אני לא הייתי אוהב את זה, נגיד, את הניצול של זה שמישהו מכבד את הקדוש ברוך הוא כדי לתקוע בסכין. לא הייתי אוהב את זה. אבל כל עוד דיבר בשם הפסילים שבגלגל, אז בואו נגיד, זה בסדר, והעיקר את החרב ועל יחימנו, כלומר, נתן בשליפה, כן, ההוא ניצב ככה בצורה כזאת, והוא שולף, ותוקע בו את החרב, וכאן אנחנו מגיעים גם לכל המשך. ויבוא גם הניצב אחר על האב, ויסגור החרב בעד עליו, ויבוא גם הניצב בעד עליו, ושירת ימי הביניים אנחנו מוצאים בצורה שירית, כן, איזה טבח מוגדר, הניצב, ויבוא גם הניצב אחר על האב, כלומר רוצים להגיד שהטבח הגיע מהמטבח, הניצב אחר עליו, מי שעובד אחרי הגז, כן, אחרי האש שמבשלת שם. אבל כאן זה כמובן הניצב, ויבוא גם ניצב אחר עליו, כלומר היה שם גם ניצב, כלומר ידיד, וזה מסביר לנו למה היה צריך חרב פיפיות, כלומר הוא לא רצה לתקוע את החרב בצורה כזאת, לאורך החרב, הוא היה צריך לתקוע את החרב, זאת החרב קצרה, לתקוע אותה ככה, כלומר ישירות בגוף, ולכן אתה צריך שני הצדדים חדים, כדי שזה ייכנס, כמו שצריך, רצה לתקוע את זה בבטן, הכל היה מתוכנן, ויבוא גם מצבר עליו, ויסגור החלב בעד עליו, כי לא שלב אחר מבידו, ויוצא הפרשדונה. כלומר, זה יכול להיות רק אצל איש שמן מאוד, כלומר, כאן יש ניצול שני של השומן של עגלון מלך מואב. השומן, הניצול הראשון היה שכדי לקום הוא יצטרך להישען על משענות הכורסה שלו, נכון? והדבר השני, שיש לו, כמו שאמרנו, ויעש פימה עלי קסל, יש לו אולי אפילו הייתי אומר בטן שנייה, ואתה תוקע את זה בבטן הפנימית יותר, והבטן השנייה מכסה, ויסגור חלב ועד עליו, אולי ככה, אולי פשוט הכל נכנס, והחלב מסביב פשוט סגר, הכל נסגר בפנים, לא ראו כלום, תכף נראה למה זה חשוב. ויצא אהוד המסדרונה, המילה מסדרון, שאנחנו מכירים לקוחה רק מכאן, לא מופיע לנו באיזשהו מקום אחר, המילה הזאת, אנחנו משערים שמסדרון זה מקום שבין החדרים. ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל.
זה בגלל שהוא אמר פרשדונה,
השני,
אז הוא חיזור.
מה?
הוא אמר הפרשדונה, נכון? אחרי זה הוא אמר מסדרונה, זה חיזור.
אני לא חושב שזה קשור. פרשדונה, אני לא יכול להסביר את הדונה, לא יודע מה המשמעותו, אבל הכוונה הפרש. כלומר, אז אנחנו תכף נראה כמה זה חשוב לקראת ההמשך, כלומר, הוא תקע לו את זה בקיבה, במעיים, ואז הפרש יצא משם, וזה חשוב בגלל הריח. ויסגור דלתות העלייה בעדו ונעל, שוב, המנעול מבפנים, כנראה יש איזשהו חור, והוא פשוט הושיט את היד מבחוץ, ונעל מבפנים. כל מתוכנן, תבוא יצא לעבודה, באו ויראו וידעת דלתות העלייה נעולות. זה דבר שניתן להסביר אותו בכמה צורות, את דלתות העלייה נעולות, אבל ויאמרו, מסיחו את רגליו וחדרם קירה. כלומר, הוא עושה את הצרכים שלו, למה זאת הייתה ההשערה שלהם? לא רק בגלל שהחדר נעול, אלא גם בגלל מה? בגלל הריח, זה ויוצא הפרשדון, כן? כלומר, כל הריח של הפרש יצא החוצה, אמרו, מסיח את רגליו בחדר המקירה, וזה מצב שכמובן לא יכלו לפתוח את הדלת, ודאי לא אם היא נעולה מבפנים. לפי ההמשך, די נראה שכנראה באיזשהו שלב מסוים מאוחר הם הציצו. חששו שאולי משהו קורה ולא נכון. הם הציצו, אבל הם לא רואו את החרב, בגלל שהחרב הייתה תקועה היטב בפנים והייתה מחוסה. ואז מה הם ראו? לא נעים לי להדגים, אבל זה מה שהם ראו. כן? הם ראו את התמונה הזאת. זה קרה בגלל הכאב של החרב בפנים, אבל זה גם מתפרש בצורה אחרת. כן? זה מתפרש, אך מסיחו את רגליו. כלומר, הם לא העיזו לפתוח. גם הריח, גם הצורה, הכל הלך לקראת זה, שבואו נגיד, משאירו את זה סגור כמה שיותר זמן. ונתנו לאהוד להרוויח את הזמן הזה. והכינו את בוש, הנה לפתח את דלתות העלייה, כשהבינו שקרה משהו, ויקחו את המפתח ויפתחו. הנה אדוניהם נופל על צומת. ואהוד נמלט עד התמהמהם, והוא עבר את הפסילים, וימלא את השעירתה, שעירתה, שעיר זה בדרך כלל, גם הר שעיר. אנחנו בדרך כלל קושרים את הר שעיר לעשיו, שהיה איש שעיר. אבל הר שעיר, הכוונה הר שעיר, הר שעיר, זה הר עם הרבה עצים, כן? וימלא את השעירתה, אנחנו מדברים כאן על מזרח הירדן, אנחנו מדברים על יער אפרים. כלומר, כל האזור צפון מיריחו, היה כולו יער, שוב, השילוב המנצח של מי הירדן הרבים עם שמש, יצר שם יער גדול מאוד, זה היער שממנו יצאו הדובים, כשאלישע היה ביריחו, כן, ואכלו וביקעו 42 ילדים, זה יער אפרים, שהייתה מלחמה בין דוד לבין אבשלום, הוא נמלט הסעירתה, שם כנראה חיכו לו, ויהי בבואו, ויתקע בשופר באפרים, וירדו עמו בני ישראל מן ההר, והוא לפני. כלומר, אנשים כבר חיכו. אחרת יכול היה להיות יותר מדי זמן, כאשר ברור ששם המשחק כאן הוא הזמן השאול. נגדיר ככה, והזמן השאול זה כל זמן שהעבדים מפחדים לפתוח את חדר המקרה. לפני זה הזמן השאול, ויאמר להם רדפוך רעי, כי נתן אדוני את אויביכם את מואב בידכם, ורדפוך רבי אלכדות מעברות הירדן למואב, ולא נתנו לאיש לעבור. ויקעו את מואב בית ההיא, כעשרת אלפים איש, כל שמן וכל איש חי. לא נמלט איש, שוב, כאן שמן זה גם איש חי, יכול להיות שמן, משהו כמו סומו, כן, יכול להשתמש במשקל שלו בשביל כל מיני דברים. לכדו את מעברות הירדן, וכמובן היכו אותם. מה שהסיפור הזה מתאפיין זה החשיבות של המנהיג והטראומה שהמנהיג פתאום נהרג, וכשלא ברור, ואז אנשים מתבלבלים ולא ברור להם מי מוביל אותם. כלומר, זה לא כמו אצלנו. אצלנו מלחמה זה דומה יותר למשחק דמקה. כן, גם שאתה עורב יותר חיילים, אז ככה אתה יותר קרוב לניצחון. במלחמה שם זה יותר קרוב למשחק שח. כלומר, אתה צריך להרוג את המלך, ואז לא משנה כמה חיילים יש, אתה ניצחת. זה פחות או יותר העיקרון. וכשאתה מדבר על מנהיגות, כן, זה מה שנקרא היום חיסול ממוקד, מנסים גם כן לעשות כאלה דברים, כלומר, לא מנסים, צריכים לעשות ולא עושים. אבל מה שנקרא חיסול ממוקד, כלומר יכולת להפעיל בנקודות ולהרוג את המצבי וכדומה, מבחינה זאת, זה בהחלט דבר שיכול להיות קריטי. אני לא יודע, מלחמת ששת הימים, בשלב מסוים, לא יודע למה נפל בידינו המטוס של פילד מרשל עמר, שהיה מפקד כל הצבאות, גם הסורי וגם ירדני וגם המצרי, אני לא יודע למה לא הפילו את המטוס הזה, נפל בידינו והחליטו לא להפיל אותו, אני לא יודע מה היה השיקול. זאת אומרת, הוא נהרג על ידי המצרים, אבל לא בדיוק ברור מה קרה שם, אבל זה הזדמנות טובה לנצח, כשאתה פשוט מחסל את המנהיג של היריב, זה יכול להיות דוגמה, זה מה שהוא עושה כאן, ואז כשהצבא מבולבל וכשאין פיקוד, אתה יכול לעשות גדולות ונפלאות, כשיש פקד טוב שמוביל אחריו את הצבא. זה מה שקרה, ותקנה מואב ביום ההוא תחת את ישראל, ותשקוט הארץ 80 שנה, כן? מספר גדול מאוד של שנים. שוב, אי אפשר להתעלם מזה, שתמיד בתשקוט הארץ 40 שנה, וכאן 80 שנה. ממילא קשה להניח שכל פעם זה בדיוק 40, ושכאן זה בדיוק 80. כן? 40 שנה נחשבות כאן יחידה. ואז הארץ שקטה שתי יחידות זמן, מושגים שלנו, שני דורות או משהו כזה. כלומר, היה שקט, וזה גם ברור, בגלל שכאמור מואב הם לא עם חזק. הם יכלו לנצל את הפיצול בישראל כדי להשתלט. אני מעריך שההצלחה הביאה לאיחוד של יותר שבטים, תחת ידיו של אהוד, והוא שלט, או משל, הייתי אומר, כמה שבטים? שוב, חשוב לחזור להקדמה שקראנו בפרק הקודם. וכי הקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני השופט והושיע מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם אדוני מנהגתם מנהלו חצויהם ודוחקיהם, והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים לעובדם ולהשתחוות להם. כלומר, ההקדמה חשובה מאוד, בגלל שהסיפור עצמו לא מספר לנו את זה. אנחנו חייבים לשלב את ההקדמה. הסיפור מספר רק על ההצלחה הצבאית. אבל מההקדמה אנחנו לומדים, בואו נגיד אצל דבורה אישה נביאה, זה אולי יותר ברור, שההצלחה הצבאית הייתה קשורה גם בהצלחה רוחנית. גדעון מופיע במפורש שהיה עובד השם שנתץ את ה... את ה... את מזבח הבעל ואת ה... ואת השטורת שהייתה שם, את האשרה שהייתה שם. באהוד לא מופיע לנו כלום. אבל דבר הלמד מכללו, והכלל נאמר בהתחלה, שהישועות האלה לא עמדו כשלעצמם, הם עמדו יחד עם תשובה רוחנית. תשובה רוחנית שאני לא יכול להגיד עד כמה הייתה גדולה, אבל שהעם שב לעבוד את השם. גם אהוד היה עובד השם, וגם העם שב לעבוד את השם. ורק במות השופט ישובו והשחיתו מעבודם והמשיכו לעבוד עבודה זו. אבל בזמן שהיה שופט, כלומר 80 שנה, שזה לא זמן מועד, עם ישראל עובד את השם. שוב, כמה עובד את השם, כמה, לא ברור עד כמה המהפכות האלה שם היו גדולות ויסודיות, אבל ברור לנו על פי ההקדמה שב-80 שנה האלה עם ישראל בגדול, הייתי אומר, עובד את השם. לא נראה, או לא בטוח שאהוד שפט את העם 80 שנה, כן, הוא היה איש מבוגר כשעשה את זה, אז אם שפט את העם 80 שנה, אז באמת כבר עבר גם את הגיל של יהושע, ואולי גם את הגיל של משה. לא ברור, אבל בואו נגיד, המציאות המשיכה במשך 80 שנה, כלומר עדיין עבדו את השם, עדיין לא היה איזשהו אויב מוצר, ומכוח האנרציה, נמשך המצב שהיה בימי אהוד. טוב, נסיים כאן.